אנחנו עברנו פחות או יותר פרק כ' עד פסוק י"ז, ודיברנו שם בעיקר על הסגנון המאוד לא מלוטש, שאולי מביע את עומק התחושות. אני מציע שלא נחזור כרגע לפרק, נחזור אליו בהמשך. אני רוצה לראות עכשיו מפסוק י"ח את פרק כ', שזה פסוקים ידועים. הפטרת ערב ראש חודש. ויאמר לו יהונתן אחר חודש, ונפקדת כי יפקד מושבך. ושילשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל. אני שלושת החיצים ציד ההורה לשלח לי למטרה. הנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם אמור אמר לנער, הנה החיצים ממך והנה, ככן הוא בבואו, כי שלום לך ואין דבר חי אדוני. במקום אמר להלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך כי שלחך אדוני. והדבר שדיברנו עלי ועלת, הנה אדוני בדיוק ואינך אדוני. ויסתר דוד בשדה ויהיה הקודש וישב המלך אל הלחם לאכול. וישב המלך אל מושבו כפעם בפעם, אל מושב הקיר, ויקום יהונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול מאומר ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור, הוא כי לא טהור. ואם המחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד. ויום שאול אל יונתן, מדוע לא בא ונישי, גם תמול גם היום אל הלחם. ואין יונתן בן שאול, ויהיה יונתן את שאול, נשאל דוד מימדי עד בית לחם. ויום השלחן הנה כי זבח משפחה לנו בעיר, ווצי ולי אחי, ואתה אם מצאתי חן בעיניך, אמלת נא וראית אחי, אל כן לא בא אל שולחן המלך. ויחרף שאול ביונתן, ויום ולא בן נאוות המרדות. הלא ידעתי כי בוחרת לבן ישי לבושתך ולבושת הערבת עיניך. כי כל הימים אשר בן ישי חי לאדמה לא תיקון אתה ומלכותיך, ואתה שלח וקח אותו אליי כי בן מוות הוא. והר יונתן שאול אביו, ויאמר אליו למה יומת מי עשה. ויאמר שאול את החנית עליו להכותו, וידע יונתן כי חלה היא מאם אביו להמית את דוד. הרקב יונתן מים השולחן בבור חורי אף אלו אכל ביום החודש השני לחם כי נעצב אל, אביו, אל דוד כי יחלימו אביו. ויהי בבוקר, ויצא יונתן שדה למועד דוד ונער קטון עמו. ויאמר לנערו רוץ מצא נא את החיצים אשר אנוכי מורה והנער רץ והוא ירה החץ לאווירו. ויבוא הנער את מקום החצי אשר ירה יונתן ויקרא יונתן אחרי הנער ויאמר הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יונתן אחרי הנער מהרך הוא שאל תעמוד. וילקט נער יונתן את החיצים ויבוא אל אדונם. והנער לא ידע מאומר יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנער שלו ויאמר לו לך ויעיל. הנער בא ודוד קם מעץ של הנגב ויפול לאפיו ארצה וישתחו שלוש פעמים. וישקו שתראו ויבקו שתראו עד דוד יגדיל. ויאמר יונתן לדוד לך לשלום שנשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור אדוני יהיה בני ובניך ובן זרעי ובן זרעך עד עולם. רואים פה, יש פה קושייה שמנסרת מאוד חזק על כל הסיפור. אנחנו כמובן ניגע בה. כן, אם יונתן מוסר את החיצים לנער ושולח אותו העירה, והוא יכול לדבר ישירות עם דוד, אז נשמע כל זמנים. כן, לא אחרי צלחה ואין, לא אחרי צלחה ואלה, את הדברים האלה, מה שמע? הוא לא יכול לדבר עם דוד. אם בסופו של דבר הוא מדבר עם דוד, אז מה היה צריך ולמה המקרא צריך להאריך בכל הסיפור הגדול הזה? אם נראה את זה, דרך זה נחזור לכמה פסוקים קודם. וקודם כל, עצם העניין של הפטרת מחר חודש, הפטרת ערב ראש חודש, אין לנו כאלה דברים. אין לנו הפטרת ערב סוכות, ואין לנו הפטרת ערב פסח, ואין לנו הפטרת... וכאן יש הפטרת ערב ראש חודש. האמת היא שמבחינת העניין נראה שהפטרת ערב ראש חודש חשובה יותר מאשר הפטרת ראש חודש עצמו. מה בעצם המשמעות של הפטרת ערב ראש חודש? שמכריזים על החודש. כן? זוהי בעצם הכרזה על החודש. אנחנו אומרים אחר כך, אנחנו אומרים את כל מי שעשה ניסים, ואומרים ראש חודש יהיה מחר. אבל בעצם כבר קורא ההפטרה אמר את זה קודם. כן? אמר מחר חודש, וקריאת כל מה שקורה כאן, זה איזושהי הכרזה על החודש. ומכאן עוד משהו שקשור אולי יותר צד היותר אגדי של הדברים, אבל בכל אופן הוא צד חשוב. ולכל הקשר שיש בין הלבנה והתחדשות הלבנה אל מלכות דוד, זה דבר שבא אצלנו לידי ביטוי בעיקר בברכת הלבנה. וכשאנחנו כל הזמן אומרים שם דוד מלך ישראל חי וקיים, וקיים בנו מקרא שכתוב, ביקשו את השם, אולי בן דוד מלכם, ואיפשהו כל החוויה הזאת של ברכת הלבנה מתקשרת אצלנו בחידוש מלכות בית דוד. עצם עניין ברכת הלבנה, מעריך, אני לא היחיד שמעריך את זה, זה משהו מעין הכרזה על החודש, או זה מעין עדות על הלבנה, נגדיר את זה ככה. זה מעין איזושהי... זה מעין, הייתי אומר, עדות על הלבנה, אנחנו רואים את הלבנה והם מעידים עליה. אין לנו בית דין להעיד, אז אנחנו מעידים לפני ריבונו של עולם, אנחנו מעידים לפני הציבור, נגיד ככה. זה בעצם עיקר העניין. אצל הספרדים אני לא מסכים, כי אני מכין כבר עד שהלבנה אין משום חידוש, לכאורה. היה צריך לברך על הלבנה מיד כשרואים. כן, רואים את החידוש ואת המשמעות שלה, שם, האדם חכה שהלבנה תהיה גדולה, מה עשינו? אבל שוב, לא בא להרער על מנהגים, אני אומר שהדברים נהיים עם בת ראשון. וכאן אנחנו רואים לא את חידוש הלבנה, כלומר לא את ב' לחודש או ג' לחודש, כשרואים את הלבנה פעם ראשונה, אלא את ערב ראש חודש. כלומר, ברור לגמרי, אין כאן לבנה, ואני אזכיר אולי את הפסוקים בירמיהו, נסתכל שנייה אחת. בירמיהו למד ג' נתחיל פסוק י' ז' ככה אמר לנו אלו, יקרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל, לכהנים הלווים לא יקרת איש מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה ועושה זבח כל הימים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, כה אמר אדוני, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומם ולילה ביתם, גם בריתי תופר את דוד עבדי מיות לבן מולך לכיסאו ואת הלווים הכהנים משרתי. שלא יספר צבא השמיים לא יימד כל הים, כן הרבה את זר דוד עבדי ואת הלוויים משרתי אותי. בהמשך הוא אומר, כה אמר בפסוק כ"ה, כה אמר אדוני, אם לא בגדי שמיים וארץ, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, גם זרע יעקב ודוד עבדי אמס מקחת מזרעו, מושלים את זרע אבי יצחק ויעקב, כי ישיב את שבותם וריחמתים. אז אנחנו בדרך כלל רגילים לקרוא את הפסוק הזה מחולק, אם לא בגדי יומם ולילה, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואנחנו אומרים שאם אנשים לא לומדים תורה, אז העולם חוזר לתוהו ובוהו. אבל מה שנאמר כאן לכאורה בפשט המקרא זה אחרת. אם לא בריתי יומם ולילה וחוקות שמיים וארץ לא שמתי, אז גם בריתי עם דוד תופר. אני קודם אומר, זה אם עשיתי גם את הברית עם הכהנים הלווים. אני רוצה, הדבר הזה נזכר יותר עם הברית עם דוד. כלומר, שהברית עם דוד מחוברת לברית עם חוקות שמיים וארץ, כלומר עם השמש והירח. ונזכיר שהשמש והירח כתוב ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים לעיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה. כלומר, חלק גדול מתפקידם של השמש ושל הירח זה לנסה למשול ביום ובלילה. ובמקביל לממשלת השמיים שניתנה לשמש ולירח, ממשלה שכמובן מטעה מאוד, על זה נאמר שחלק השם לוקח אותם לכל הערים אשר תחת כל השמיים, כלומר רק הם קיבלו את זה למשול ביום ובלילה ולכן הם גם עובדים אותם. כן, אבל אתם, כי השם יהיה לך לעולם. אבל הממשלה הזאת ניתנה להם בשמיים, במקביל ניתנה הממשלה לדוד בארץ. זוהי בעצם האמירה כאן. וכמו שבריתי לא מופרת עם השמש והירח, כך בריתי לא תופר עם דוד, כיוון שאלו הם שתי בריתות מקבילות. עם השמש הדברים יותר ברורים. כן, שמש זורחת ביום, זורחת למחרת, ואנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא מפר את בריתו עם השמש. עם הירח זה פחות פשוט, בגלל שזה זמן יותר ארוך, אתה מדבר על חודש שלם ולא על יום. ואז קצת אחרי התחלת החודש יש לך רושם שאורה של הלבנה מתקרסים, ואולי במקביל הקדוש ברוך הוא מתחיל להפר את בריתו עם דוד. והדבר הזה בא לידי ביטוי בסוף החודש, כשפתאום הלבנה נעלמת לאיזה שלושה ימים. אתה אומר, אולי הקדוש ברוך הוא הפר את בריתו עם הלבנה, ואולי במקביל הוא גם הפר את בריתו עם דוד. פתאום אנחנו רואים שרק חשבנו שהקדוש ברוך הוא הפר את בריתו עם הלבנה. פתאום הלבנה מבצבצת, נכון? מה שקורה אצלנו בברכת הלבנה. פתאום הלבנה עולה, אנחנו אומרים, חשבנו שהקדוש ברוך הוא הפר את בריתו עם דוד, הוא לא הפר. כשם שלא הפר את בריתו עם הלבנה, כך לא הפר את בריתו עם דוד, ואז יחד עם ברכת הלבנה על התחדשות הלבנה, אנחנו מדברים גם על התחדשות מלכות בית דוד, ועל התקווה שגם היא תזרח מחדש, כמו שהלבנה זרח. כלפי מה הדברים אמורים? כאן, אני חושב שהדברים האלה קשורים גם לפרק שלנו, בגלל שהרושם הוא, ותכף אנחנו גם נראה את הקשר התוכני, כלומר לא מדובר פה על קשר סמלי, מדובר פה גם על קשר תוכני, אבל הרושם הוא שכאן אנחנו נמצאים מבחינת דוד ממש בקרקעית, בתחתית. כלומר, אנחנו נמצאים כרגע ברגעים הקשים ביותר של דוד, ברגעים שבהם דוד נמצא במצב המסוכן ביותר, הקשה ביותר. הוא מגיע שם לנוב כשהוא כמעט מת מרעב, אנחנו נדבר כשהפנים שלו כבר ירוקות, אנחנו נדבר על זה, כאן הוא נמצא במצב הכי קשה שלו. ואיפשהו קשה מאוד להשתחרר, ואנחנו גם נראה את הקשר התוכני, קשה מאוד להשתחרר, מהעובדה שדוד נמצא ממש כאן על הרצפה, וממש כמו שנראה בלי שום תקווה, שהדבר הזה מתקשר בעובדה שהלבנה נסתרת ולא מתגלה. כרגע זה נשמע סתם דיבור של סמלים, מה שאני מדבר, תכף נראה את הקשר, את הקשר האמיתי. אבל כאן אנחנו רוצים באמת את הקשר יותר מאשר בין זריחת הלבנה לזריחת מלכות בית דוד, מה שראינו בירמיהו. כאן זה נראה יותר שקיעת הלבנה ושקיעת מלכות בית דוד. את הדבר הזה אני רוצה כאן... כבר נאמר קודם, בפסוק ה', ויאמר דוד אל יונתן לחודש מחר, ואנוכי ישוב ושב עם המלך לאכול. הוא פחד כמובן, כן, פעמיים הוא ניצל מן החנית, שאול יושב עם החנית, הוא כבר ברח לו דרך החלון מהבית של מיכל, ברור לו ששאול נמצא במצבי רוח שיכול, שעלול להרוג אותו, והוא רוצה לא לשבת עם המלך לאכול. שוב, היה שם מסיבה, כן, ויהיה חודש וישב המלך אל הלחם לאכול. דבר שבאמת היום אני משבח את כל אלה שהולכים בעקבות הרב יצחק לוי ולובשים בראש חודש חולצה לבנה. אצלנו משום מה ראש חודש איפשהו שקע לגמרי, אבל ראש חודש היה יום טוב. מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת, משמע בראש חודש הייתה שביתה ממלכה. והיו הולכים אל הנביא כדי לשמוע דברי תורה ומוסר, ואנחנו יכולים להביא את כל הפסוקים, חודש ושבת קרוא מקרא לא אוכל אבן בהצרה, אפשר להביא עוד. ראש חודש היה ממש עכשיו כיום טוב מהבחינה הזאת. אצלנו במסגרת הגיעת העבודה והצורך לא לקחת יותר מדי ימי חופשה, אם לוקחים לקחת אותם במרוכז כדי שאפשר לעשות לחוץ לה, דורנו, כולנו מגרים, אי אפשר לעשות בראש חודש עוד יום טוב. יש כל כך הרבה, אי אפשר על אחת כמה וכמה שראש חודש אצלם כל ראש חודש זה יומיים. אז מה תעשה? אבל אז היה יותר פשוט, כאשר ראש חודש היה יום אחד או חצי יום, וכמו שאנחנו רואים, הייתה מסיבת ראש חודש אצל המלך, וכולם היו צריכים להתייצב אצל המלך לזבח שהמלך עושה, ונראה שאדם לא יכול להתחמק מזה. ולמרות זאת הוא אומר שם, פסוק ה', ואנוכי יושב ושם ימלא לאכול שלחתם ישראל בשדה, עד הערב השלישית. פקוד יפקדני אביך, ואמר לשאול נשאל דוד, נשאול ממן דוד לרוץ בית לחם עירו, כסף הקיימים שם לכל המשפחה. אם כל אמר טוב, שלום לעבדך. אם חרו יחרה לו, דע כי חלתה הרעה מאיתו. כשאנחנו רואים את התוצאות, אני חושב שברור שמי האשם בתוצאה החמורה של מה שקרה שם, שהם חמתה חרבה כל נוף עיר הכהנים. מי השם? מה?
המדרש אומר יונתן. כאילו בא זה יונתן שהוא יכול להציל את המצב.
אני לא, לא לזה אני מתכוון, אני מתכוון למשהו אחר. מי השם? מה? השמים או העדים או העננים. כן, אחד משני. ואני מעריך, והרח אומר את זה מפורש בהקשר אחר לגמרי. אני מחדנן, גם רבי גאון. אומרים את הדברים האלה לפרוש, ולא משנה כרגע באיזה הקשר, שחישוב מולד הלבנה היה ידוע כבר ממשה רבנו, מהחודש הזה לכם ראש חודשים, ושם לימד הקדוש ברוך הוא את משה את חישוב מולד הלבנה, והדברים האלה מנחל משה מסיני, והדברים ידועים. בגלל זה טוענים כמה ראשונים, אם כי זה נראה משהו כזה יותר פולמוסי עם הקראים, אפולוגטי, מה שנקרא, אבל דעת רבי גאון ורבינו חננאל, שבמקור, בעצם, קביעת הלוח היא הקביעה שלנו. ורק למצבים שזה, של דיעבד יש לנו כל עדות החודש. כלומר, הפוך ממה שאנחנו מבינים בדרך כלל. אני אומר, שוב, יכול להיות זה חלק מהפולמוסים הקראים, אינני נכנס, אבל דבר אחד מוסכם על כל הראשונים ועל הגאונים, שחישוב המולדות היה ידוע לחלום שם שני. ומהדברים האופטימיים של דוד כאן, אני מעריך שניתן היה לדעת, לאו דווקא שדוד ידע בדיוק את המולדות, אבל אנשים ידעו, זה ילך בציבור. וניתן היה לדעת שאותו ראש חודש יהיה ביום השלושים. כלומר, שיהיה חודש קצר של 29 יום, והלבנה תתגלה ביום השלושים, ואפשר יהיה להעיד עליה, והכל יהיה טוב והכל יהיה טוב. ולכן הוא מדבר, יצא ערב אחד, ובואו נגיד, ערב אחד, בסדר. ובאמת דברים יכלו איכשהו להסתדר, כן? וכתוב כאן, וישב המלך על מושבו כפעם, פעם בסוכפי, אל מושב הקיר, וכן נתן יושב באבני מצד שאול, ויפקד מקום דוד, ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור, הוא כי לא טהור. בואו נגיד, זה התירוץ הטוב ביותר שניתן להגיד, למה לא לבוא אל הזבח לאכול? שוב, זבח שם זה יכול היה להיות ממש זבח, ואם מישהו לא טהור, אז הוא לא יכול. קורה. אבל זה מה שהוא תכנן. מה קרה? לא הייתה עדות החודש. ואולי הירח היה נסתר. בהחלט יכול להיות על ידי עננים, יכול להיות על ידי מישהו. ומה קרה? היה עוד מסיבת ראש חודש, בלילה הבא. כלומר, היה מה שציפו. ועשו סעודה משום שכולם ציפו. גם בחודש מלא, אני מעריך שהיה בסופו של דבר רק ראש חודש אחד, כיוון שאנשים ידעו שראש חודש לא יהיה ביום ה-30, אלא יהיה ביום ה-31. אבל כאן מה שקרה שכולם ציפו שראש חודש יהיה ביום ה-30, אבל בית דין לא הכריזו מקודש. למה? אני אומר, זה היה פשוט ביותר להסביר את זה, היו עננים. אם כן, לא הכריזו מקודש, לא באו עדים, מסיבה זו, מסיבה אחרת, העדים נחקרו ונמצאו סותרים זה את זה, לא יודע מה. ואז עשו מסיבת ראש חודש, ומתברר שהמסיבה הזאת לא הייתה מסיבה נכונה. ואז עשו מסיבת ראש חודש נוסף. ודוד לא הגיע. כאן המלך כבר התחיל לחשוד, שדוד מקים לו איזה מחתרת, שדוד לא בא, וזה, עצם העובדה שאנחנו רואים ששאול חושד ממש מה שהוא חושד, חשד אמיתי, שזה לא עלילה, משמע ששאול מצד עצמו לא ראה בעובדה שהוא שלח להביא את דוד כי הוא בן מוות ממיכל, או הטיל עליו פעמיים את החנית, הוא לא ראה בזה דבר שמצדיק את העובדה שדוד לא יבוא אליו הבית. אי אפשר להסביר את זה. אלא רק אם אנחנו נניח שדוד באמת פעל בקטורישות. לא דוד, של שאול. פעל באמת בקפוליס, היו רגעים של פחד. דימינו אותו מבחינה מסוימת לאורדוס. נכון, פעם הקודם דיברנו על זה. שוב, אני לא חושב שהוא היה מתוסבר כמו אורדוס, כן? הוא לא הרג את כל הבנים שלו, ולא הלך להרוג מאות מחכמי ישראל, ודאי שמדובר על משהו קל. אמר, היו לו רגעים שהוא נתקף חרדה, והוא עצמו הכיר בזה שזה רגעים מסוימים. טוב, אז הטלתי עליך את החנית, אז מה? אבל עכשיו דברים חזרו אל מקומה. אבל אנחנו יודעים מה קורה בשור, ומה שמענו מהולכי אושה. ושאול כבר עשה את זה 3 פעמים. פעמיים הוא טיל את החנית. ועוד פעם אחת הוא שלח להוציא אותו מהבית חולה ולהביא אותו כשברור שאיפה שהוא חושב, אחרי 3 פעמים. אבל דוד ניסה, שאול הוא כבר שור מועד. והוא לא בא, הוא לא בא ביום הראשון, והוא לא בא ביום השני, ושאול רואה בזה מוות, ואומר כאן דברים מפורשים, ואומר, הוא לא מקבל את התירוץ של בית לחם, ובואו נגיד בינינו, גם אני לא הייתי מקבל את התירוץ הזה. תירוץ מדי שקוף, ויחרף שאול ביונתן, ויאמר לו בן נערבת המרדות, הלא ידעת כי בוחרת לבן אישה לבושתך, ולבוש את הערבת אימך. תראו איך הוא אומר לו, לא פחות ולא יותר, ובסביבת ראש חודש לפני כולם. כלומר, מה למעשה הוא כועס על יונתן? מה?
שהוא
נולד. לא, הוא לא כועס על שהוא נולד. זה מולד. רק אומר, אם אתה, מה? אם אתה לא רוצה להיות מלך, מה שמה? שאתה סבור שאתה לא בן שלי, זה שאתה בן של אמא שלך, זה ברור, כן? זה שאדם הוא בן של אמו, זה דבר פשוט, כן? זה דבר שאפשר להעיד, אבל הגמרא, כבר בחולי, מטפלת בשאלה הזאת, מאיפה אנחנו יודעים שאדם הוא בן של אבא שלי? כן, מכה אבי ואמא מות יומת, מקלל אבי ואמא מות יומת. מאחר אנחנו יודעים שאדם הוא בן של אביו. איך תדע מה היה לפני 9 חודשים ומי עיבר את האישה שם? אז הגמרא אומרת, רוב בעילות החרבן, מכאן לומדים רוב. אבל אדם שלא מוכן להיות מלך בצורה כזאת בעליל, אתה כאילו מכריז לפני כולם שאתה בן של אמא שלך ואתה לא בן שלי. אתה בן של אמא שלך ממישהו אחר. הוא לבוש את הערבת אמך. אתה מכריז כאילו שאמא שלך סטתה וזנתה מתחתה. הוא אומר לו, כי כל הימים אשר בן ישי חייל על מעלות, תיקון אותם מלכותיך. אמר, ברור לו לגמרי. שיונתן יורש אותו, אבל דוד בוודאי יחתור ויגיד ככה ויגיד ככה ויגיד ככה ולא תהיה פה מלכות ואתה שלח וקח אותו אליי כי ואין מוות. כאן הוא אומר את הדברים מפורש. ויונתן שאול את ויען יונתן את שאול אביו ויאמר אליו למה הרמת מעשיו. ויתל שאול את החנית עליו להכותו, כאן ויתל, אני לא חושב שזה ממש הטיל, אלא זה איים, כלומר, הרים אותה. וידע יונתן, כי חלה ימים אביו להעמיד לדוד, והבין שזה היה כל זה, והיה קום יונתן עם השולחן בוחר יף. ולא אכל ביום חודש שני לחם כי נעצב אל דוד כי יחלה מואב. משהו זה היה בתחילת הסעודה, אפילו לא הספיק לאכול. ואז הוא מחליט באמת להודיע את זה לדוד. הוא כל הזמן ניסה להגיד לדוד שהכל בסדר ושהוא ידבר עם אביו ושהכל יהיה טוב. הוא גם דיבר כמה פעמים עם אביו. ודוד אמר לו, תשמע, אתה תמים, זה לא יעזור. ובאמת, יונתן פה סבל לקסות עיניים. אמרנו שיונתן אהב את שאול. יונתן אהב את דוד. אבל הרצון הזה ללמד סנגוריה על אביו, הביא אותו לראות דברים בצורה לא נכונה. שוב אני מזכיר שאול ויונתן, נאבים ונעימים בחיים ואותם לא נפרדו. הוא מאוד אהב את אביו, לא רצה לשמוע דברים כאלה על אביו, אבל זה היה נכון. וכאן הוא נאלץ להכיר בזה. ויהי בבוקר בצל יונתן שדה למועד דוד, נער קטונים. היום אלה נערו, רוץ מצלע את החיצים. כלומר, יונתן, צריכים לזכור, אנחנו יודעים שהיה קלע טוב, שאנחנו יודעים בכלל בני בנימין, שהייתה להם מסורת של קולע אל השערה ולא יחתי. והנשק של יונתן היה קשת, של שאול היה חנית וחרב. אני מזכיר את הפסוק, איזה פסוק? כן, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקן. כן? אבל אין לנו מושג. קשת יונתן, שם זה שהם שני יישובים שם בגולן, וקשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקן. כלומר, כל אחד היה מאומן בנשק. אבל לא מדבר פה על כישרון, רק כישרון. תאר לעצמי, זה כלל גם כישרון, אבל זה כלל בהחלט גם אימונים, ויונתן כאיש צבא, וראינו אותו, יוצא להתאמר. עם החיצים, יש לו נער שהולך למצוא לו את החיצים. ויאמר לנער, רוץ מצאנה את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ והוא ירה החצי להעבירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יונתן, ויקרא יונתן אחרי הנער, ויאמר לו, החצי ממך והלאה. יקרא יונתן אחרי הנער, מהרה חושה אל תעמוד, וילקט נער יונתן את החיצים, ויבוא אל אדונם. אני רוצה פה לתת פירוש שלא תקבלו אותו, אבל תחשבו עליו כאפשרות. ופעמים רבות אני לומד פסוקים באין מוקדם ומאוחר, דברים כתובים לפי סדר הנצרך, אבל לא, לאו דווקא לפי הסדר של כבוד. אני שואל את השאלה מה קרה פה, ופה אנחנו נמצא את זה לנוח, אם נמצא את זה. זה מקום תחילת המטבח. כאן מתחילים לראות את החיצים. כאן בואו נגיד נמצאת המטרה. זה אותו תבוא. זאת המטרה מולכן לראה את החיצים. אני מניח שיונתן ידע לראות. ומן הסתם החץ איפשהו היה אמור ליפול במקום הזה, פחות או יותר, ואז הנער יודע איפה. אבל כאן הוא עשה בכוונה לא ככה, כלומר, הוא אומר לו, הנה החיצים לך בהנה, כלומר, הוא ירה את החץ קצר. ירה את החץ קצר, כלומר, החץ נופל להגיד כאן, ואז כמו שאומרים שדוד יכול להתקרב. אם הוא יורה את החץ ארוך, ומעין החיצים חבלה, אז דוד צריך להתרתק, לברוח. נכון, זה היה הסכמים. הוא לא יכול היה לצאת בלי נער, זה המחשיד אותו. אם הוא יוצא עם נער, הנער עלול לספר את מה שקרה, ואז הוא נמצא כאן בצרות, וכנראה היו הולכים ביחד בחזרה, ואם הוא ישחרר את הנער ללכת לבד, זה עלול להישמע מסוכן. אני רוצה להעלות אפשרות, קיימות גם אפשרויות אחרות. עכשיו אני שואל, לאן הוא ירה את החץ? האם הוא ירה את החץ לכאן, או שהוא ירה את החץ לכאן? להניח שהוא ירה את החץ והלאה, נכון? כלומר, הוא אומר, כיוון שדוד צריך לברוח, נכון? אז למה אני שואל, זה כזה פשוט? כי אני חושב שהוא ירה את החץ לכאן. כלומר, למה הוא ירה את החץ לכאן? כדי להגיד לדוד, אתה לא סתם צריך לברוח. מהרה, הוא שאל תעמוד, אתה צריך לברוח רחוק, 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 וכמה שיותר מהר, לא ידעתי כמה מסוכן. זה מה שאומר כאן, לא ידעתי כמה מסוכן. ולכן הוא יורה את החץ, והחץ איפה שהוא נופל כאן, והוא אומר לנער, רוץ מצא את החיצים. מה החיצים נפלו, כמו שאצלנו אומרים בהחטאה, מה עושים בצבא כשמישהו מחטיא בצורה חמורה? שולחים אותו לרוץ לחפש את הכדור. טוב, פה אנשים לא... כי זה בעיה צבאית, שולחים אותו לרוץ לחפש את הכדור. אז כאן רוץ מצא נא את החיצים, הוא אומר לו, לא, חצי מהרה, ממך ועלה, מהרה, חושה, אל תעמוד, הכל כמובן כדי שדוד ישמע. אבל כאן השאלה, מתי קרה וילקט נער אדוניו ואת הקיצים ויבוא לאדוניו, אני מעלה אפשרות. הנער הולך, ורץ. הדבר הזה נותן מרווח זמן של לדוד, שיתחבר יותר קרוב, להיפגש עם יונתן, עד שהנער יבוא עם החיצים. נכון, זה כתוב אחרי שהוא מביא את זה העיר, אבל אני מעלה את האפשרות שהוא נפגש איתו קודם ושאולי לא יכול היה לשחרר אותו, ושהיה להם זמן להיפגש כאשר הנער הולך למקום כל כך רחוק להביא את החיצים, ואז הם נפגשים, או שנאמר בדיעבד שיונתן כאן הסכים לקחת את הסיכון, שהוא שלח את הנער לעיר, הוא הסכים לקחת את הסיכון שיודעים בשביל מה הוא בא, וכדי להיפרד מדוד, כאן איפשהו הייתה הבנה שהפרידה היא פרידה לא פשוטה.
אם הקיצים מגיעים כל כך רחוק, אז דוד צריך לברוח, הם לא פגעו להיפגש אחרי כל הסימנים
האלה, לכאורה. הם לא פגעו, אבל הם ניצלו את המצב שהנער צריך לרוץ הרבה. זה מה שאני
אומר. דוד לא ישר
כך
לרגליים,
בואו נכנס שהוא ראה את הסימן? הוא שמע, הוא קרא בקול. הוא אמר, הוא הבין שקרה כאן משהו. הוא יכול להיות שהוא ראה את החץ אף לאיזשהו מרחק בלתי רגיל, והוא הבין. אבל הוא הבין שגם יש לו הזדמנות. דוד קם אצל הנגב, סליחה?
יכול להיות שבתחילת פסוק נאמר לך תומך בפירוש הזה, עשינו ימי ויבוא ויפול.
חשבתי על זה, כן, חשבתי על זה. חשבתי על זה, אתה צודק. יכול להיות שלא שכתוב ויבוא, אלא הנער בא ודוד קם. כל הדברים האלה, מה אומרים לנו? שמדובר פה על דברים שקרו קודם. כלומר, בעיקר הפסוק קם, דוד קם אצל הנגב, לא כתוב ביקום דוד אצל הנגב, אלא דוד קם אצל הנגב, מה שבאמת היה קודם. ויפול, יפה, ויפול אפיו ארצה וישתחו שלוש פעמים, וישקו ישתראו ויבקו ישתראו עד דוד הגדיל. בוסיס, כן? מה אנחנו עושים פה? לספור את הדמעות, ואנחנו רואים, יונתן בכה והוריד 22 דמעות, ודוד הוריד 24 דמעות. לאן זה מוביל אותם, הדבר הזה? עד דוד יגדיל. אני מבקש, אבל זה דבר שאנחנו נשתמש בו. אני... יש גם פגישה מאוד יפה, וזו אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. ויכול להיות שיש כאן משהו מתחת השטח, אולי שאיננו קשורה. חז"ל אומרים בהמשך, אלמלא הלווה יונתן לדוד, תהיה פרוסות לחם, אני לא זוכר בדיוק איך נאמר, לא הייתה נהרגת כל נוף עיר הכהנים. מה כתוב אלמלא הלווה יונתן לדוד? את פיתו או משהו, אה? אני רוצה לנסות להביא את הדברים איך שזה נראה, ובעיקר לאור ההמשך. דוד בורח לבד. יונתן עזב את הסעודה באמצע. יכול להיות שהיה מקום לצפות, יכול להיות שהיה מקום לצפות שיונתן יברח יחד עם דוד. יכול להיות שהיה מקום לצפות. שאז הברית ביניהם היא ברית שתמשיך ותתעצם. יכול להיות דבר כזה גם היה יוצר זעזוע אחר במלכות. אנחנו רואים פה שדוד הופך להיות נרדף אחר כך במשך זמן רב. ובאמת מקבל את שם הבוגד. ואם יונתן היה הולך יחד איתו, אולי כל הדבר הזה היה מקבל משקל אחר לגמרי. ויונתן היה אוכל, הוא לא נתן לדוד. ויכול להיות שגם היה פה איזשהו ויכוח. בלשון יפה. אבל שיונתן אמר לדוד, אני לא יכול לאסוף את אבא שלי. ושוב אני מזכיר, יחד עם אהבת דוד ויונתן, יש לנו גם אהבת שאול ויונתן. גם לא יתקור. ויונתן איננו עוזר. איננו עוזר. הוא הולך יחד איתו עד המלחמה האחרונה, ונופל יחד איתו. אבל יכול להיות שהדבר הזה יש לו כאן מחיר, וזה המחיר של עד דוד יגדיל, כאשר דוד נותר לבד, וזה משנה את כל התמונה של כל המשך ספר שמואל א'. כשדוד נחשב המצורה של החברה, והיום רבו העבדים המתפרצים איש מפני אדוניו, בעוד שאילו יונתן היה ממשיך את המחאה, שקם מעט השולחן והולך יחד עם דוד, הייתה בזה אמירה, שמי שאשם בנתק, זה לא דוד, אלא שאול. וכאשר יונתן חוזר על שאול, הרי ממילא מתפרש שמי שהשם בנתק זה דוד, ואולי באמת דוד מורד, ואולי ואולי. סליחה?
הקרע היה יותר גדול, הפיצוץ
כאילו, אני לא יודע מה יותר גדול, השאלה באיזה צד של הסליחה היה הקרע. זאת השאלה. יש כאן שניים שמושכים סליחה, והשאלה... איפה זה נקרא? לפני יונתן או אחר. אבל מצבו של דוד, אם יונתן היה הולך איתו, היה, אני חושב, משתנה לאורך כל המשך הספר. מכאן אני לוקח השראה לרעיון המוזר הזה. עוד רגע. אני לוקח השראה לעניין הזה מהמשך סיפור דומה, כאשר דוד בורח מאבשלום. ויום אחד דוד חוזר, ושם יש פסוקים מאוד מאוד צורמים. מאוד צורמים, ובאמת דוד נתפס עליהם, ונתפס עליהם קשה מאוד. וזה בפרק י"ט בשמואל ב', פסוק כ"ה. ומפיבושת בן שאול. מזכיר שמפיבושת לא היה בן שאול. מפיבושת היה... בן יונתן, בן שאול, אנחנו דיברנו בו קצת בסוגיה של בני בנים הרי הם כבנים. כן, עוד דוגמה. ובן ומפיבו של בן שאול, ירד לקראת המלך ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא חיבש, למן היום לכת המלך עד היום אשר בא בשלום. ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפיבושת? שימו לב לשאלה, למה לא הלכת עמי מפיבושת? שבו שפיסח, וזה איך ילך איתו שם. הוא יאמר, אדוני המלך עבדי רימני. כי אמר עבדך, בשל יחמו ורכב עליה וילך אל המלך. כי פיסח עבדך, וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלך אלוהים ועשה הטוב בעיניך. כי לא היה כל בית אבי כי מנשי מוות לאדוני המלך, ודשת את עבדך באוכלי שולחניך, ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציבה תחלקו את השדה. סיפור ידוע, דברים שאפשר גם להוכיח אותם בשלו של מקרא, בשעה שאמר דוד, אתה וצבא תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה, ירבעם ורחבעם יחלקו את הממלכה. זה קשור לפשוטו של מקרא, אנחנו רק לא עוסקים בזה. זה היה חטא חמור. ובגמרא יש מחלוקת בין רב לשמואל בשאלה, אם דוד חטא בזה או לא חטא בזה, שקיבל לשון הרע על מפיבושת, דברים הניכרים מצא בו. מה הדברים הניכרים שמצא בו? מה הדברים נקראים למצא בו? אני מחפש את זה בנרות, אני מחפש. לא מצאתי דבר ניכר שבגללו היה מותר לו לקבל לשון הרע מציוון מפיבושת. באמת, התחבולה של ציווה, התחבולה כל כך שקופה, של ציווה היה הרי בן חורין, והחזיק אצלו את כל נחלת שאול, ופתאום בא דוד ואמר לו, תחזיר את כל נחלת שאול לפיבושת ואתה תהיה משרת שלו. אז מה, לא ברור שציווה יום אחד יעשה תרגיל? ומפיבושת באמת פיסח. התשובה שהוא נותן כאן תשובה כל כך משכנעת. בכל אופן, אומר שם שמואל בגמרא, דברים הניכרים חזה בהם. אני לא יודע, אבל כל העניין הזה נראה איפה שהוא קשור אלינו, למה לא הלכת עמי מפיבושת? ואני שומע פה, למה לא הלכת עמי יונתן? למה לא הלכת עמי יונתן? אז במשבר, בקושי, וכולם שנו אותי, כשאף אחד לא רצה אותי. למה לא הלכתי? כמה היה על מפיבושת לחפר כאן על חטא אביו, ואחרי שדוד נתן לו את כל השדה והיה צריך ללכת איתו. ודוד רואה בזה דברים הניכרים. הוא אומר, כבן כאביו. שוב, המקרא נותן לנו כאן את הסיפור בצורה כזאת, שוודאי אסור היה להאמין לציבה, ודאי שמפיבושת אמר דבר נכון. המקרא כבר נותן לנו את הסיפור, אז אנחנו קצת משוחדים ולא יכולים לראות איך הסיפור נראה מצד דוד, שעוד לא למד ספר שמואל ב', כן, בתקופה הזאת. אבל אני אומר שוב, הקשר בין שני הסיפורים האלה, בין דוד שצריך לברוח מאבשלום, כמו כאן דוד צריך לברוח משאול, ושל השאלה הזאת, למה לא הלכת עימי מפיבושת, ואולי משהו ציפה שיונתן יבוא איתו, ויונתן הלך עם שאול, והדבר הזה גרם לצרה גדולה. הם עוד ייפגשו ביער אחרת, אבל יש כאן בעיה. אני מאוד מצדיק את יונתן, את מה שהוא עשה, אבל דוד, אני יכול להבין שהוא יגדיל בבכי שלו. עד דוד יגדיל, כלומר יונתן בכה בכי של פרידה, דוד בכה אולי גם בכי של אכזבה. אולי גם בכי של אכזבה. זה הסיפור שלנו כאן, ונמשיך הלאה. ויעקב הלך, ויונתן בא העיר. ויבוא דוד נובל אחימלך הכהן. ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדיך ואני אישיתך? שוב, קצת שתהיה לכם, אני לא יכול פה לסרטט את זה, אבל קצת שתהיה לכם תמונה של ירושלים, לפי המקובל, ותראו פחות או יותר בעיניים שלכם את מערב פסגת זאב, כולם יודעים איפה זה פסגת זאב, שכונה, שהרכבת עוברת, וכשהכביש הגדול הזה, הכביש המהיר, שעובר שם לפסגת זאב, ו... נווה יעקב, אז ממערב לו, בכיוון שעפת, יש עוד גבעה ריקה, נקרא היום פסגת זאב מערב, אני לא יודע אם יבנו או שבונים או שערבים בונים שם מלא חלק. והגבעה הזאת היא גבעת שאול, היא גבעת שאול, זה מה שנקרא תל אל פול. מקום חשוב מאוד, מקום קריטי מאוד היה במלחמת ששת הימים, ושם בעצם הוכרע גורלה של ירושלים, על הגבעה הזאת. וזוהי גבעת שאול, אי שם, ממקום לא רחוק משם, כנראה מהוואדי, שם כנראה הוא יורה את החיצים שלו, כלומר מהכביש הראשי, אם אני צודק, מהכביש הראשי שנוסע מנווה יעקב, פסגת זאב, לכיוון צומת מעלה אדומים שם, שם הוא, משם הוא נפרד, והוא הולך מזרחה, נוב, אחד הזיהויים המקובלים, זיהוי מסתבר מאוד, הר הצופים. הר הצופים, זאת נוב, ויש לו לכת. לא הרבה, 3-4 קילומטר, יותר ללכת דרומה מאשר מזרחה. דרום-מזרח כזה, אבל דרום-דרום-מזרח. ויבוא דוד נובל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדיך ונשתח על אחימלך. כבר דיברנו במלחמת מכמס. הנטייה של רוב המפרשים וגם שלי לומר שאחימלך הוא אחיה. הוא עצמו אחיה, לא אחיו של אחיה. ושוב, נזכיר למי שלא זוכר, בתחילת פרק י' ד' פסוק ג' ואחיה בן אחיטוב אחי יחבוד בן פנחס בן אלי כהן השם בשילו. כלומר אחיו הגדול של יחבוד הוא אחיטוב, שיחבוד נולד כבר הוריו לא היו חיים, אחיו הגדול הוא אחיטוב, ובנו של אחיטוב, כלומר נכדו של פנחס, הוא אחיה או אחימלך, הוא נכדו של פנחס. רוצה להגיד לכם, פלא ותמיהה, תמיד היה לי, לא יודע מי יפתור לי את זה, אולי פה שיהיו כמה אנשים חכמים, אולי יפתור לי את זה. הגמרא במסכת שבת מדברת על שאלה אם בני אלי חטאו או בני אלי לא חטאו, כן? דעה שחטאו ודעה שלא חטאו. ויש איזושהי דעת רב, היא דעה אמצעית, שהוא קורא אשר ישכבון את הנשים אשר ישכבן. כלומר, זה כתוב שם ב... זה... אין שם וו, זה כתוב בקובוץ, אפשר לקרוא אשר ישכבן. והוא דואג שחופני חטא ופנחס לא חטא. זה כל כך מקומם אותי. הרי כל העונש בא על משפחת פנחס. זה לא על משפחת חופני. פה עכשיו, העונש הגדול, על פניו, זה כבר אמרנו, אני חושב, שהעונש הגדול על בני אלי היה נוב עיר הקוני. הרי זה יותר קשור בפנחס מה שחופני, אולי בשם גם אנשים מבית חופני, אבל עיקרו זה כמובן פנחס, שהרי אחימלך הוא נכד של פנחס. כן? החיתוב הוא בן פנחס, ואחימלך הוא בן. טוב, לא יודע עד כמה, אם אתם לא מסתבכים עם המשפחולוגיה הזאת יותר מדי, בואו נמשיך.
העובדה שאחימלך הוא נכד של פנחס, זאת אומרת שכל העיר היא כזאת?
בדרך כלל. זה לא כולם נכדים של פנחס, זה לא אומר שגם בנים שחופני, אבל זה בדרך כלל היה משפחות.
אפשר
לעלות
עוד דור
ולהגיד
שכולם
יהיו משפחת אלי, ואין שם... אפשר. עדיין, פנחס לא חטא, וראשון הנידונים כאן הוא נכדו, כשאתה רואה את זה כעונש על זה, משהו לא מסתדר לכאן.
משפחת חופני כבר מלחמה איפה שהוא חופני?
מה?
משפחת חופני כבר במלחמה שהיא לא
נכדתה. פנחס קיבלה... אבל אם פנחס לא חטא, למה קיבלה רק אורכה? על פניו נראה שהמקרא רוצה לומר שמה שקרה בנוב עיר הכהנים זה שווה לפוריה מחופני ופנחס. זה שאתה אומר שמשפחת חופני נחייתה במלחמה, לא נזכר בשום מקום. יכול להיות נכון, אבל המקרא לא מדגיש לנו את העניין הזה.
למה
הקלונה
עברה לפנחס?
מה?
למה
הקלונה
הגדולה עברה לפנחס?
מעניין, חורה, משמע שנחייתה קודם. בסדר, אוקיי, חיפשתי, תשובה. בסדר, אני מוכן לקבל, עדיין. יש מקום לראות תשובה, אבל בסדר, קיבלתי. ויאמר דוד לאחי מלך הכהן. המלך ציווה לי דבר. ויאמר אל האיש על ידי מאומה את הדבר אשר אני מכריש ולכרך ואשר ציוויתיך. ואת הנערים ידעתי אל מקום פלוני אלמוני. למקום פלוני אלמוני. אתה מה יש תחת ידך חמישה לחם, נע וידי או הנמצא. היה על הכהן את דוד ויאמר, אין לחם כל תחת ידי, אל תחת ידי, כי אם לחם קודש. יש אם נשמעו הנערים אך מאישה. כלומר, דוד מודיע שיש לו גם נערים, הוא הולך לשליחות המלך יחד עם נערים, כיוון שהוא רוצה אוכל ליותר מארוחה אחת. הוא רוצה אוכל למשך כמה ימים. כדי שהוא יוכל לברוח, כדי שהוא יוכל להתחבא, הוא הולך פה למסע ארוך. ולכן הוא מבקש גם בשביל הנהגים. שוב, בעצם העובדה שהדבר הראשון שהוא מבקש אוכל, זה קצת רומז לאחת האפשרויות שאומרת הגמרא במנחות, שהוא כבר פניו היו ירוקות. כלומר, הוא שלושה ימים נסתר שם במקום יומיים. הוא נסתר שם הרי עוד יום, זה לא שלושה, זה הכוונה עד היום השלישי. אבל כל מה שכתוב שם, השלישית והשלישי ושינשתה, הכל רומז על היום השלישי בגלל שהוא נסתר יומיים. וביומיים האלה לא היה לו אוכל. ושוב, אם ראש חודש היה יום אחד, אז הוא שם יום. כן, אז הוא שם יום, וביום השני איפשהו אפשר להחזיק מעמד. אם במשך כבר יומיים וחצי הוא לא אכל, הוא עכשיו צריך לעשות מסע וללכת, אז הוא הגיע פנים ירוקות. הגיע כבר במצב שלא יכול להחזיק מעמד, מגיע לאחימלך, ודבר ראשון שהוא מדבר זה על הלחם. ויהיה על הכהן, את דוד ואומר אין לחם כל החדים, כי אם לחם קודש יש, אם נשמרו הנערים אך מאישה, כלומר הוא דורש רק טהורה, לא דורש כאן את מה שאנחנו היינו דורשים. אם הנערים הם כהנים ואתה אל תאכל בגלל שאתה לא כהן ולא במשמרת ולא כל הדברים האחרים. ניגע בזה. שתי דעות בגמרא שם. היה דוד את הכהן ואומר לו, כי אם אישה עצורה לנו, עצורה לנו כתמול שלשום, וסיתי ויוכלי הנערים קודש, והוא דאכול, ואף כי היום יקדש בכלי. ויתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי עם לחם הפנים המוסרים מלפני אדוני, לשום לחם חום ביום ילקחו. ושם איש מעבדי שאול ביום הוא נעצר לפני אדוני ושמו דואג האדומי אביר הרובים אשר לשאול. ויאמר דוד לאחימלך, ואין יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי בידי, כי יד בר המלך נחוץ. ויאמר הכהן חרב גולת הפלישתי אשר הכית בעמק האלה, הנה אלותה בשמלה אחרי היפות, אם אתה תיקח לך כך, כי אין אחרת זולתה בזה. ויאמר דוד אין כמות נדלים. זה הסיפור, אנחנו נראה כמה הסיפור הזה לא פשוט. אבל קודם כל, שתי דעות בגמרא, באמת בשאלה אם הלחם היה קודש גמור, אם מדובר שם ממש על לחם הפנים, והסיר אותם מעל השולחן כדי לתת לו. ושוב, הדבר הזה נעשה מטעמי פיקוח נפש, כיוון שפניו כבר היו ירוקות בדבר הזה, או שדובר על לחם שהוסר כבר, וזה משמעות כי לחם הפנים המוסרים לפני השם, כלומר, ועדיין לא אכלו אותו, וכאן השאלה, זה ניתן לכאורה לכהנים בלבד. יכול להיות מני שמהגמרא שם עולה שהוא נתן את הלחם, או כן, מה שאומר שם אמרה, שלא שנתן את הלחם המוסר, לחם המוסר זה מה שאני אמרתי מקודם, שנתן את הלחם שעדיין לא קדש בכלי. אמר את הלחם שעדיין לא נידן, ואמר נופה לחם אחר, ואז למה צריך אם נשמעו הנערים אך מאישה, בכל אופן זה לחם שנעשה, בואו נגיד, בכוונת קודש, הוא מתוך כוונה להיות זה, אז דרש שכולם יהיו שם טהורים, שלא יאכלו אותו כלחם חול גמור. בפשטות אני אומר, נראה שם שזה לחם הפנים המוסרים מעט השם. ואז נתן לו את זה, רק בגלל שהיה כנראה מאוד מאוד רעב. שמו לחם חם, את הלחם החם כבר שמו, ואת לחם הפנים המוסרים הביאו לו. כלומר, לא ממש הוא לקח מלחם הפנים ונתן לו. אבל לחם שכבר קדש בכלי, הוא נתן לו, כלומר, אחרי שהורידו אותו, מה שלכאורה מכניס אותנו כאן לעוד אמירה, ומה היא? שמתי דוד הגיע באיזה יום? שבת. דוד הגיע בשבת. כלומר, שזה לא היה שבת מחר חודש, אלא זה היה שבת ראש חודש. הדבר הזה, או שבת אתמול חודש עד שהגיע, והוא הגיע בשבת, ולכן היה צריך להגיד, המלך ציווני דבר, ויאמר אלי אישה לידע מאומה, כי היה דבר המלך נחוץ, וכולי, איזושהי שליחות קריטית, שאותה אני עושה גם בשבת, והסיר ונתן לו את הלחם הזה, כלומר, לא ממש את לחם הפנים, אבל לחם שמיועד לכהנים נתן לו, וכאן אולי אפשר להקל קצת, אבל מכל מקום, היה מצב של פיקוח נפש, נתן לו את זה, כיוון שגם ראה שהוא הולך בשבת, אולי לא ידע כמה הוא רעב, כמה הוא רעב, אולי לא היה ממש ירוק, אבל ראה שהוא הולך בשבת, ואמר שהוא צריך לחם, הבין שהוא דבר פה על אנשי, על דברי פיקוח נפש, ושם איש מעבדי שאול, היום הוא נעצר לפני השם, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. מה זה אביר הרועים? אפשר לתת פשט, אחד שאחראי על הצאן או על הבקר של שאול. יש בזה היגיון גדול, כן.
שאלה על פסוק דבר. לא זכות אותו מה זה, כי מי שעד צורה לנו כתמול שלשום בצאתי.
כן.
מה פירוש המילים?
אין לנו אישה, אנחנו גברים, אנחנו הולכים באיזו משימה צבאית.
מה זה כתמול שלשום?
הצורה לנו במשך, בוא נגיד כבר יומיים. נגיד ככה. כבר יומיים או שלושה ימים עצורה לנו מישהו. כלומר, אין שום חשש. מישהו בא היום, או אולי אתמול בערב, והיום עדיין הוא תמה. לא, כן, כולם תאורים. אני אומר שוב, יש סברה גדולה להגיד שאביר הרועים, הכוונה כאן, אחד שאחראי על רועי הצאן או על רועי הבקר, וזו אומנה ששמו דואג האדומים. נסתכל רגע אחד בדברי הימים. דברי א', מלפרק כ"ז. בסוף הפרק. פסוק כ"ה, ועל אוצרות המלך אז מוות בן עדיאל, ועל אוצרות בשדה ובכפרים ובמגדלות יונתן בן עוזיהו, ועל עושי מלאכת השדה לעבודת האדמה עזרי בן כלוב, ועל הכרמים שמי הרמתי, ועל שבכרמים לאוצרות העז עבדי השפמי, ובהמשך, ועל הגמלים הוביל הישמעאלי, ועל הצאן, דילגתי פסוק למד א', ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דוד. כלומר, אנחנו רואים ראייה צאן, גמלים, כל הדברים האלה היו בעיקר בקיעים כל מיני נוכרים, ואז הוא ממנה שרים, גם שרים שעל בניהם נראה שהם לא יהודים. אם זה הוביל הישמעאלי ואם זה יזיז ההגרי, כן, מבנות הגר, אני מעריך שם מכל האחרים, קידר ועד דבר נמסם בכל החבורה הזאת. והיו ממנים גם שרים נוכרים על התפקידים האלה, וכאן יש לנו אביר ההורים אשר לשאול, אז יכול להיות שזה באמת דואג האדומי, מישהו אדומי, מן הסתם מתגייר, זה מסר לשליש ולרביע, או כגר גמור, או כגר תושב, אבל לא בהכרח יהודי, כשר מכל הבחינות, וזה מתאים לו. חז"ל אומרים שאביר הרועים אשר לשאול, ראש הסנהדרין. כן? והרועים כאן, כמו שאנחנו מדברים, הכהנים לא אמרו היה השם, ותופסי התורה לא ידעו לי, והנביאים ניבאו בבעל והרועים פשעו בי. שם לא מדובר על רועי צאן, שם מדובר על רועים, כן? כמו בנבואה המפורסמת ביחזקאל ל"ד, אוי רועים מעבדים ומפיצים צאן מרעיתי. כלומר, מדובר פה אביר הרועים, זה ראש הרועים המוכנים. ואז דואג האדומי הוא הופך להיות כאן ראש הסנהדרין. זה יכול להיות, אבל השאלה למה חז"ל הלכו אל הכיוון הזה, זאת השאלה הגדולה. מה ראו חז"ל ללכת לכיוון של ראש הסנהדרין? אני מעריך שמה שחז"ל כאן רצו ללמד אותנו זה דבר מסוים, שזה מטבע שיש לו, המטבע שחזר רצו לתת לנו כאן. זה מטבע שיש לו שני צדדים, יש עץ ויש פלסטר. דבר אחד, זו אמירה, עד כמה סיפור נוב עיר הכהנים לא היה סיפור פשוט. אנחנו לא בהכרח, בואו נגיד, אם מדובר על איזשהו רועה צאן אדומי, ואני צריך ללכת לפסוק על שלושה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו ויטרוף לעד אפו וכל מיני פסוקים כאלה אדומים, אז אתה בעצם אומר, יש כאן פשע חד משמעי, טפח של נוב עיר הכהנים מתחילה ועד הסוף. אם חז"ל מינו לרוצח הזה, כלומר מינו למעשה הרצח הנורא הזה של כל נוב עיר הכהנים, את ראש הסנהדרין, אני מעריך שחז"ל רצו להגיד, רגע, זה לא מקרה פשוט. צריכים לבחון את זה, זה מקרה שראש הסנהדרין יכול היה להגיע לפסיקת הלכה שצריכים להרוג את כל נוב עיר הכהן. אני יודע שאני אומר דברים תמוהים, ואני משאיר משהו לשיעור הבא, אבל ייתכן שזה מה שחז"ל רצו להגיד, עד כמה הסיפור לא פשוט. אני חושב שיש גם צד שני למטבע. ברור לחלוטין שמדובר פה על פשע נורא, ודואג האדומי נמנע בין ארבעה הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, במשנה בסנהדרין. זוכרים, בדיוק, כן. כלומר, הוא נמנע שם בחברתם המאוד לא מרשימה, של בלעם ושל אחיתופל ושל גחזי, וזה דברים אפילו על קורח ועדתו ודתן ואבירם נאמרו דברים יותר קלים. כמו אינם עומדים בדין וכדומה, או כל מיני כאלה דברים. וכאן נאמרו דברים קשים. הצד השני של המטבע שאמרנו, שבסופו של דבר, ראש הסנהדרין יכול להתגלגל למצב כזה, שהוא יהיה אדם שאין לו חלק לעולם. ובקיצור, רבותיי, ראשי הסנהדרין, זהירות. שוב, אני לא אומר זה כאיזו אמירה סמלית, אני מתכונן לחבר את הכל אל המקראות עצמם. אבל אני אומר, האתגרים שנצטרך להתמודד איתם כאן, בשאלה של טבח, נוב, עיר הכהנים, לא אמורים להיות אתגרים פשוטים, אנחנו בעזרת השם נעמוד בהם.
אפשר להשתות, כאשר מגיע אליה שומע.